ואני מזכיר לכם הדימוי המרכזי של אדמו"ר הזקן לספר שלנו זה בעצם מאבק בין שתי נפשות, כשהמטרה היא לא להכריע, לא לגרש את הנפש הבהמית, אלא להשתלט עליה, כן, לעדן אותה, לכוון אותה. אולי המילה היא לכוון, זאת המילה, לכוון אותה. לדרך שלה, כי הנפש הבהמית בפנימיותה היא רוצה להיות טובה, בפנימיות. בחיצוניות היא מתנהגת, איך שהיא מתנהגת, דיברנו על כך שהרבה דברים רוח שטות עושה, הרבה דברים, בפעם הקודמת דיברנו על רוח שטות, הרבה דברים הנפש הבהמית לא מטופלת, מגיעה לגאווה, עלולה להגיע להתפארות, לעצבות, לעצלות, לעוד כל מיני דברים, ולכן. אבל בפנימיות הנפש הבהמית היא רוצה להיכנע לנפש האלוקית, היא מעוניינת. היא מעוניינת שיכוונו אותה, בסדר? זה כמו מין ילד כזה שהוא מפריע בכיתה, אבל באמת הוא רוצה להיות תלמיד טוב. הוא באמת רוצה שהמורה יאפס אותו ויתפוס אותו ויגיד לו זה, ויתן לו ככה, ייתן לו משימות ויגדיל אותו וזה. הוא מפריע כי הוא לא מצליח להתגבר, הוא מפריע כי הוא חייב לתפוך תשומת לב, אבל הוא היה רוצה. אז זה האירוע. אז אנחנו בעצם בציר של, ציר של מאבק. ואם זה הדימוי, אז באמת כדאי, אז כדאי רגע טיפה לעיין במשל הזה. איך נראים אנשים שהולכים ביניהם איזה, הולכים מכות, כן? אז יש כל מיני אמוניות לחימה, נכון? יש כאלה שמשתמשות בכוח של היריב, כדי, טקוונדו, כל מיני כללות, אני לא מכיר את טקוונדו, מכירים את הכוח של היריב, משתמשים איתו. יש כאלה שהם תנועות כאלה, עגולות, כל מיני דברים כאלו. אבל זה ברור שלא יכול להיות ניצחון בקרב אם אתה רדום. אם אתה כזה תעבן, אם אתה ככה, זה לא ילך. כדי לנצח בקרב ובהתמודדות צריך להיות מרוכז, צריך להיות חד, צריך להיות מכוון, צריך להיות מחודד, אז אתה יכול לנצח. אם אתה כזה רדום וכל זה, הרמה שלך יורדת ינצחו אותך. ולכן בפרק הזה, פרק כ"ו, והיום אנחנו נלמד את פרק כ"ו, אדמו"ר הזקן נותן פה איזה משל, וגם נוגע בנקודה מאוד מאוד ספציפית שצריך לדבר עליה, משהו שאם אנחנו נהיה חשופים אליו, הסיכוי שלנו לנצח הוא חלש מאוד, ולזה קוראים עצב. כדי להבין מה עצב עושה, אני רוצה את הדוגמה במקום אחר, דוגמה יותר פשוטה, כי היא לא דוגמה נפשית דווקא, אלא דוגמה גופנית, הדוגמה היא עייפות. עייפות. מה קורה לאדם כשהוא עייף? עייף, הכוונה, עבר את הגבול. הוא לא מקשיב, הוא לא שומע, הוא קצר רוח, הוא יכול לעשות טעויות. חלק מהטעויות שהוא יכול לעשות יכולים לעלות לו בחיים. אם הוא, נגיד, הוא נוהג על ההגה, הוא עייף, והוא לא עוצר לנוח, למרות שזה, הוא יודע שסכנת נפשות, וכולם זה ברור, יכול לסכן את עצמו, יכול לסכן את אחרים, בום, נרדם על ההגה, מתעורר שהוא מרוח על איזה עץ. יכול להיות דבר כזה? מי קרא לו פה שהוא לא נרדם על ההגה, בחיים ירים את היד? אף אחד לא מרים את היד, כולכם וקרא לכם. חמור מאוד. יעקב, כי אין לך רישיון, מה?
היה לי
כזאתי, זהו. היה לך. רק אני אגיד לכם, השיטה הכי טובה, אני אחזור על זה כי זה הצעות מצילות חיים. איך אדם יודע כשהוא עייף בנהיגה? דיברנו על זה, נכון? אתה לא מסתכל על המראה ואתה לא יודע, אתה לא יודע לשחזר את הדרך שהגעת. הדבר הכי טוב, הכי מועיל כשעייפים בדרך זה לעצור לנוח. 10 דקות שאתה ישן, מוריד את הכיסא, עוצם עיניים, 10 דקות רבע שעה, ייתנו לך אחרי זה עוד שעה וחצי נהיגה ברוגע. עצום עיניים, זה שינה, אפילו ישנים חזק, נכנסים כזה. עיניים נחות, הגוף נח, אתה יכול אחרי זה לנהוג בשמחה. ולא להרביץ ולא זה, כי כל הדברים האלה פחות מועילים. שנייה. הערה, כן.
אם
אתה טייסים
שמקימו אותם השנה,
שאין
להם
בכל חצי שעה
שנערניים,
שמצויים שם הרבה יותר טוב. בסדר. אז עייפות זה מובן, נכון? זה לא צריך לזה. זה אדם צריך לישון כמו שצריך, 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, כל אחד כמה שהוא צריך. הרמב״ם אומר 8, אפשר אולי להתחלק, אולי זה 8 שעות זמניות, אז זה פחות מ8. אולי אפשר לחלק את זה, אולי אפשר לחלק את זה ל... חלק בלילה, וביום איזה מנוחה. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אבל אדם, עייפות זה מסוג הדברים שלא ניתן, לא ניתן להתגבר עליהם, לא ניתן, אי אפשר להתאמן על זה. אדם, אפילו אם הוא לוחם, צריך לישון. אחרת הוא לא מתפקד. טוב? דומה מאוד לאפיון של העייפות, זו העצבות. דומה מאוד לאפיון של הזה, זה העצבות. העצבות גורמת, זה כאילו עייפות, חוסר מוטיבציה, איזה מין דיכאון כזה, רפיון כזה. והעצבות בעצם בהרבה מאוד מובנים דומה למחלה הידועה שנקראת איידס. אף אחד לא מת מאיידס. מתים מנזלת. רבי יצחק, המקום שלך פה של המכובדים פה. המנכ״ל. חניית המנכ״ל. אף אחד, אדם שהוא חולה באיידס, תסמונת הקשר החיסוני, ככה זה נקרא, אז הוא לא מת מאיידס, רק כשיש לו נזלת, הגוף לא יודע לדוף את זה. אדם שהוא עצוב, הוא לא מת מעצבות. הוא לא עובר עבירה שנקראת עצבות, אלא העצבות היא סביבת עבודה שתגרום לו לעבור את כל העבירות שבעולם, להתייאש מעצמו, ליפול לכל מיני דברים נמוכים, ליפול להתמכרויות, לכל מיני הנאות זולות כאלה ואחרות, לבקש איזה סיפוק מיידי, בין אם זה אכילה לא בריאה, בין אם זה דברים אחרים שמאוד יותר לא בריאים, בין אם זה ממש נפילה לטומאה באינטרנט, וכן על זה הדרך, למה? עצמות כזאת. אז לכן, חלק גדול מההתמודדות של הבינוני, זאת הגדרה מאוד חשובה. אסור להיות עצוב. שמעתם? זהו. עצבות זה אזור סכנה. שמחה זה הסייף זון. אסור להיות עצוב. האמת, הרמב״ם כותב את זה בהלכות דעות. הרמב״ם אומר, לא יהיה עצב ועונן, לא יהיה הולל ומתלוצץ, אלא מה המידה האמצעית? שמח. הרמב״ם לא כותב, יהיה רגוע. הרמב״ם לא כותב, יהיה זה. הוא כותב, יהיה שמח. זה המידה האמצעית. השמחה זה הטמפרטורה הקבועה, שאדם אמור להיות בה. ואם אדם נופל לעצבות, רבי נחמן אומר, כמעט כל דבר כשר כדי לצאת מעצבות, כולל מילי דשטוטה, כולל הרבה מאוד דברים, בסדר? העיקר שתצא מעצבות, תחזיק עיפרון כאן, תעשה ככה ותחייך, וזה משחרר אנדרופינים ועוד כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה קודם כל הגדרה. המקום של העצבות, יש כל מיני דברים שהם, אנחנו מיד נראה כמה דברים עצות רלוונטיות בהקשר למה שנאמר כאן בפרק הזה, אולי כבר עכשיו אני אקדים את זה, אחד הדברים שהם הכי הכי מועילים לטפל בעצבות, זה גם מאוד זמין, וזה קצת מזכיר את האומנות לחימה שאמרנו שאתה תשתמש בכוח של היריב לטובתך, זה פעילות גופנית. עצימה, לא דוקים, בסדר? לא מדובר על זה. כי, מה? כי פעילות גופנית משחררת בגוף חומרים שאם צריך לקחת אותם בצורה עצמאית זה כאילו צריך מרשם בשביל דבר כזה. לא, אתה לא מקבל את זה. אז פעילות גופנית משחררת במוח סירוטונין, אדרנלין, עוד דופמין, עוד כל מיני מין כאלה, כל מיני הורמונים כאלה שהם מאוד מאוד מעצימים את הזה, וזה פשוט, עכשיו זה זמין, זה אירוע זמין, אתה לא צריך עכשיו לעבור איזה תהליך, איזה סיפור, אתה זמין, אתה עשית פעילות גופנית, אתה מרגיש מיד טוב. בסדר? אז דוגמה, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מועילים, מאוד מאוד זמינים. בואו נתחיל לקראת קצת כמה... מה? מי אומר? בואו נראה מה הוא אומר. ברם כגו פרק עפה. ברם כגון דעת צריך להודוי כלל גדול, כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו, נגיד כמו גוליאת. ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות. אם אדם, כמו שאמרנו, אם אדם הוא עצוב, הוא לא ינצח, היצר ייקח אותך, הוא לא... אבל מאיפה נובעת העצלות והכבדות הזאת? הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. זה העניין. עכשיו אני מזכיר לכם מה שדיברנו, שעצב הוא הבן החוקי של הגאווה. לגאווה יש לה שני ילדים, תאומים, רעים. אחד כעס ואחד עצבות. האמא זה הגאווה, הילדים זה כעס ועצבות. הגאווה, אדם אומר, זאת אומרת, אני מלוא כל העולם כבודי, אני הכי חשוב, אני הכי... ואז שהוא מגלה שהעולם לא רוקד לפי החליל שלו, אז הוא כועס. איך זה יכול להיות? איך תפסת לי את החנייה? זה שלי החנייה, איך אתה מעיז לחתוך אותי? סופר לו, איך אתה מעיז? זה הכל גסות של אדם שחושב שמלוא כל העולם כבודו, רק אני בכביש. איך הוא מעיז בכלל האפס הזה לחתוך אותי? מי הוא? אני אראה לו מה זה. בס בסדר? יש את האלה שנוסעים ומשפריצים עם האורות שלהם כזה, זו, זו, ככה מרים לך, מסמדרים אותך, מה קרה לו? אז זה כעס. כשלא מתרגשים מהכעס, אז האדם נהיה עצוב. מה, אף אחד לא שם לב אליי, אף אחד לא מתייחס אליי, אף אחד לא זה, כאילו. אבל זה הכל, הכל, זה קורה גם לצעירים, זה קורה לכולם, הכל זה בעצם תולדה של גאווה. האדם חושב שהנפש הבהמית שלו מאוד מאוד מנופחת, מאוד מוגזמת, ואז הוא מתוסכל. אז עצבות היא, עכשיו, ברגע שאדם הוא עצוב, אז הוא מחפש איזה ניחומים. בעצם הרע אלוף בלהציע ניחומים. אלוף, בוא אליי, אני אנחם אותך. אני אשכיח ממך את הצרות. תיקח איזה חומר אולי, תשכח מהצרות. תיקח איזה מאכל מתוק ומוגזם, תשמין גם, תיקח איזה תאווה אחרת, נחם אותך, בוא תתנחם בחק הנעימות החומרנית שהיא תמיד זמינה והיא תמיד במקום. זו הסכנה. ולכן, כמו שאמרנו, אסור להיות עצוב. אז משם נובעת העצבות גם. כי אם איך מנצחים? בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנות דאגה ועצב בעולם. בשם רב רפואל לוין זצ"ל היה תמיד אומר שבמילה דאגה יש את כל האותיות מהאלף עד ה' חוץ מהמילה ב', מהאות ב'. האות ב' זה ביטחון. אדם יש לו ביטחון בהשם יתברך, אין לו דאגה, הוא לא דואג, מה אתה דואג? אדם מתחיל לדאוג. עכשיו אנחנו היום, בגלל שיש לנו, יודעים הרבה מאוד, ואנחנו מאוד מאוד דואגים. מאוד דואגים, וואי, שמעת מה קרה באקוודור? מה יהיה? דואג מה שקרה באקוודור. לא משנה, גם, יש גם סיבות אמיתיות, אובייקטיביות לדאגה, לא אומר, יש גם דברים נכונים. אז אדם הוא מודאג, מה יהיה עם הילדים, כן? הילדה חזרה בכיתה א' עם ציון 6 במתמטיקה, אמא אומרת, מה יהיה? איך היא תתקבל לאוניברסיטה? איך היא תלמד מחשבים? איך... כבר דואגים מעכשיו קדימה. אז לא לדאוג. או אתה יכול לדאוג לדברים שאתה יכול לשנות אותם. אם יש משהו שהוא תחת כפות ידיך ליצור את השינוי, אז סבבה, אז תדאג ותעשה. אבל סתם דאגה מה מועילה. אני דואג. הילד בצבא אני דואג. מה זה שאתה דואג? תפלל, תגיד, תעשה משהו. ועצבות. גם עצבות היא האירוע שמסוכן. מסוכן לנפש. כן. אני לא שומע רק בקול, סליחה. אבל בדרך כלל צריך להבדיל בין עצבות לבין תחושת קושי הנובעת ממאמץ. אדם אומר, אוקיי, אני עכשיו צריך ללמוד דף יומי, או נגיד, אני חוזר רגע לדוגמה של הפעילות הגופנית. מה אתה חושב שמי שעושה פעילות גופנית, מי שרץ, אז כל פעם, הולכים לרוץ, אז אתה שם את הנעליים, אתה אומר, מה, אני צריך לרוץ עכשיו קר, עזוב אותי. אני מכיר את זה מהאופניים, בסדר? עכשיו, אופניים, אז תוריד אותם לאוטו, לשים אותם, לעצור, להתלבש ביד, להתחיל לרכב, אולי נוותר היום. תמיד זה קשה. התקפיה. אתה אומר לעצמך, אין שיקול דעת. אתה עושה פעילות גופנית, זה מתחיל, אחרי 10 דקות, מתחיל להתחמם. בסוף אתה מרגיש נורא נורא שמח. תנדוד את זה בסוף, לא בהתחלה. בהתחלה יש קשיים, גם לדף יומי, או, זה דף קשה היום, וכל זה, אולי אני אלך ללמד, יקרא קומיקס, על, של, לא יודע מה, על איזה רב צדיק. זאת אומרת, אני לא מבטר, אני אלך על זה עד הסוף, סיימת את הדף, יש לך סיפוק ושמחה. הודעה ושמחה. עצבות, זה שאדם, גם אחרי זה, זה נראה לו חסר משמעות, חסר ערך, וכן על זה הדרך. מה גורם לאנשים להיות עצובים? זאת השאלה. כל הפסיכולוגיה המודרנית, וזה יסקת, מה גורם לאנשים להיות עצובים, וזה. אז יש תשובה פסיכיאטרית שאומרת, באמת, לא יודע מה גורם לאנשים להיות עצובים, זה גם לא מעניין אותי. אני אתן להם כדור, והם יהיו שמחים, נכון? פרוזק, איך כל מיני, לא ורן, לא לבואן, כל מיני, יש כל מיני, מה? ציפה אלקס, כן, כל הדברים, יש היום הרבה, מה? ציפה אלקס, כן. אז כל אחד עם ה... כל אחד עם הזה שלו, בסדר? אז כאילו, זה תשובה אחת. מה זה מכפת לך מה גורם לך? גורם, זהו, נגמר הסיפור. עכשיו אתה נתן לך כדורים, אתה תהיה שמח ומאושר. לא, אנחנו לא רוצים כדורים. לפעמים כדורים זה פתרון, אני לא אומר, אני לא רופא כמובן. לפעמים זה עוזר, אם אדם צריך איזושהי השקטה מסוימת, אבל גם הפסיכיאטרים עצמם אומרים, אוקיי, זה תחנה. אנחנו רוצים שתלך, תעבור איזה טיפול, שתוכל לעמוד על הרגליים שלך ללא העזרה, ללא העזרה הכימית. טוב, זה אפשרות אחת. אבל צריך לשאול, מה גורם לאנשים להיות עצוב? ומה שנותן, התשובה שנותן ספר התניא זה שהעצבות היא תוצאה של תסכול. התסכול הוא תוצאת הגאווה, נפש בהמית, מורחבת, מוגזמת, צוברת את עצמה תסכולים ונהיית עצובה. בסדר? בעצמות שם את האדם במקום שיהיה לו קשה מאוד לנצח את, את הנפש הבהמית. ולכן, עבדו את השם בשמחה. באו לפניו ברננה. יש הרבה מאוד מצוות בתורתנו הקדושה שתכליתם שמחה. לדוגמה, יום טוב. אז כתוב, אין שמחה אלא בבשר וביין. לדוגמה, זוגיות. מצווה על הבעל לשמח את אשתו, שנאמר, ושמח את אשתו אשר לקח. לדוגמה, במועדים, ושמחת בחגיך. התורה מצווה אותנו על השמחה. אם התורה מצווה על השמחה, זה אומר שהשמחה זה לא תוצאה שנגרמת. It's happened. אדם יכול בצורה אקטיבית להוליד שמחה. הזכרנו פעילות גופנית, הזכרנו פעילות של נתינה, אדם שהוא נותן למישהו, כמו רבי עקיבא, נכון, שהוא היה עם אשתו עם רחל, במתבן, ופתאום הגיע זה אני וביקש מהם קש. אז הם נתנו לו קש, זה שמחה. יכולים לתת קש. בואו נגיד דבר תורה מעידן עמדי, שיהיה לו לרפואה שלמה יחד עם כל פצועי צה"ל, בסדר? עידן בן טובה. עידן עמדי יש לו שיר, שנקרא, לא זוכר את השם, הפזמון זה, זה שיר על אברום הגדול. עידן עמדי פגש את הרב לאו, האבא, רבה של תל אביב. הרב הראשי לשעבר, הרב של תל אביב, והרב לאו סיפר לעידן עמדי על אברום הגדול. מי זה אברום הגדול? אברום הגדול היה במחנה, נדמה לי, ברגן בלזן, איפה שהיה הרב, סליחה, בבוכנוולד, איפה שהיה הרב לאו ואח של הרב לאו, אחיו הגדול, נפתלי לוי, ו... שם, במחנה הזה, על השאר, כולם מכירים את אושוויץ, נכון? ארבך מחטפריה, עבודה משחררת. שם, הכותרת הייתה, בגרמנית כמובן, כל אדם לגורלו. אל תנסה לעזור לאף אחד, אל תנסה לסייע לאף אחד, תדאג לעצמך. זה כאילו היה הראש הגרמני שהוא ניסה. אז נפתלי לוי סיפר על אברום הגדול שבצעדות המוות, שהגרמנים הובילו את השורדים האחרונים שעוד נשארו מהמחנות, לקחו אותם לכיוון גרמניה, וכל מי ש... זה היה כמובן צעדות של מאות קילומטרים בחורף, בשלג וכו', וכל מי שטש כוחו ונעמד לרגע, קיבל כדור בראש. אז אברום הגדול היה אדם חזק, והוא לא נתן לאנשים ליפול. הוא ראה מישהו נופל, הוא לקח, הרים אותו, עודד אותו, חיזק אותו, אל תיפול, דחף אותו וכל זה. וכולם היה כאילו הסיפור על אברום הגדול. אז עידן עמדי כתב על זה שיר, והשורה בשיר הרלוונטית זה... איך זה הולך, ועברום הגדול, הוא נפש מיוחדת, הוא זה, וכל אדם לגורלו מצליח לתקן. וכולם מספרים על עברום הגדול, כולם מספרים על זה, וכל אדם לגורלו מצליח לתקן. הוא לא רק עסוק בעצמו, איך אני שורד את הצעדה, מסתכל למינה, מסתכל שמאלה ועוזר. והוא עושה מזה שיר. שיר כזה, שיר שמשמעים אותו ביום השעה. אתם מכירים את השיר הזה, מי שמכיר? בסוף השיעור תעשו אברום הגדול עידן עמדי, תשמעו את השיר, זה יהיה לזכותו. אז זה, כן. איך הגעתי לזה? מה? אז... אז זהו, תסתדר. עמדים, עמדים, נכון. יש עמדים, דאוקים, סנדורים, זחאובים, כולם קורדים. אחרי זה נסגור את הפינה. עזרא, הסדר, הכל טוב. אחרי זה יסגור לך את הפינה, לא כל דבר... אתה מכיר משה חבושה. בסדר. כל פנים, זה העניין של העצבות. נתינה. טוב, אז אני קורא את השורות האלה עוד פעם, בסדר? כי זה שורות חשובות מאוד. אברהם כגונדה צריך להודיע יקר גדול, כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל. בקלות מפילים אותך, אתה חביבי, אתה עצוב, פו עושים לך. ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצות וכבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו, מכל נדנו דאגה ועצב בעולם. אז איך משיגים זריזות ושמחה? על ידי הגוף, פעילות גופנית, על ידי נגינה, על ידי מוזיקה, על ידי מאכלים טובים, על ידי שיחה עם חברים, על ידי התבוננות, הרבה מאוד דברים. אבל צריך לדעת, אל תשאיר את השמחה שהיא תקרה לך. אם אתה, איך אני, יש פסוק כזה בתהילים, נכון? שמח נפש עבדך. כאילו אדם פדל הקדוש ברוך הוא שישמח אותך, תדאג להיות אקטיבי בדבר הזה, כן? אקטיבי. לפעמים אדם קם סתם בבוקר והוא סתם שמח. אתן לכם כל מיני עצות לשמחה, בסדר? לדוגמה, אחת העצות לשמחה שמופיעה בספרים זה לראות את הזריחה. היום זה קל. הזריחה היום הייתה 6:40, 41 אפילו כבר. ואתה קם בבוקר, אתה רואה את הזריחה, אתה רואה את ההתחדשות של העולם. יש כזה משפט מופיע בגמרא, תפילה קצרה, ריבונו של עולם, כשם שזיקתני לראות זריחה במזרח, כן, אזכה לראות שקיעה במערב. תעזור לי, אתה רואה את ההתחדשות של היום. או לטפל באחרים, נגיד, טיפול בבעלי חיים. יש ילדים שברגע שהם מביאים להם כלב, מדהים, הם מטפלים בכלב, הם אחראים עליו, הם זה, עושה להם טוב, הם מטפלים במישהו, מצוין. אני בתור ילד, היה לי שני כלבים, לא אחד, כל פעם היה לי שניים. עד שאחד נדרס, אחד מה זה. אבל הילדים שלי אני לא מסכים. אז כן, הם סובלים ממני בדבר הזה. אני לא מסכים, כי יש... נכנסים אנשים, אנחנו גרים בבית קומות, ואנשים קומות נכנסים לבית, באים הרבה, זה ש... ולא כולם אוהבים כלבים, יש כאלה, זה מפחיד אותם. פייטר. ויש כאלה היום כלבים פומרנים, פומרנצ'ים, זה כלבי הנדסה כאלה, שתכנתו אותם באיזה מעבדה. עכברים כאלה קטנים שאתה... הוא לא יכול לקפוץ מהכיסא לזה, כי הוא ישבור את הרגליים. יש להם גם איזה אוכל שעולה יותר מאוכל של בני אדם. 15,000 שקל. כן, 15,000 שקל כזה כלב, כבר לקנה אופניים. חדשות, חשמליות.
שיקוך מלא.
כן. אז זה טוב. אז טוב, בוא נמשיך. אז רגע. סליחה, נתנו עצות לשמחה. אז אמרנו פעילות גופנית, אמרנו לטפל, אמרנו זה, לחוות את הטבע. הטבע הוא עצמתי, יש לו איזה ברכה, יש לו איזה שמחה. טיול, הצפרים, נגינה, מוזיקה, חברים. שמחה, 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 שמח. אתה
מכר לשאול את
זה. מה זה?
נכון,
ככה דוד. כששאול היה לבוא אחרא, הנה ראיתי בן אישה בית הלחמי, גיבור חיל ואיש מלחמה, ונבון תואר, ונבון דבר וטוב תואר ויודע נגן והשם עמו. כל התכונות, 6 תכונות של דוד המלך, והוא מנגן, והיה כנגן המנגן, כתוב אצל אישה, ותהיה עליו רוח השם, אז לנגן, אז הרבה מאוד דברים. גם התבוננות. נגיד שאדם יש לו איזה משבר, לא, אוקיי, יש לי משבר. אבל, אני, נגיד, עכשיו אנחנו במלחמה, מלחמה היא ודאי אירוע הזה, בכל אופן, אנחנו במלחמה, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא בגלות, אנחנו מכים באויבים, אנחנו לא מנצח אותם, אנחנו נחזיר את החטופים, כאילו, יש תפילה, יש אחדות עכשיו בעם ישראל. אתמול הייתי ב... התפילה הגדולה בכותל חשובה מאוד, אני הייתי בתפילה בתל אביב, במוזיאון תל אביב. מה אני אגיד לכם, היה אירוע, לא יודע מה קורה בשמיים בעקבות האירוע, זה כמה, עמדנו שם ביחד, כולם ביחד, התפללנו, הרב שמואל הגיע, הרב שמואל אליהו הגיע מהכותל לשם, עשה מעמד כזה נפלא של הריני מוכל וסולח, לכל מי שהכריז, וכאילו כולם אכלו אחד לשני, ניקו את כל הלב. שרנו ביחד, אידם רייכל שר שם שירים, ואהרון רזל, שרנו ביחד, מה מתברר? שאפשר להתפלל בלב תל אביב, בחוץ, אפילו שאין מחיצה. אפשר. הקדוש ברוך הוא יראה לנו דרך שלישית. לפי כן היה או שנתפלל עם מחיצה, או שלא יהיה תפילה בכלל. מלחמה. פתאום עומדים אלפי אנשים ביחד, מתפללים. הכל בסדר. כל, זאת אומרת, לא בית כנסת ולא תפילה רשמית וכולי, זה מה שחליל היוון שאני מסכים להתפלל. אבל אפשר, אפשר ליצור כל מיני דברים. אפשר, כי רוצים להיות ביחד, נוצאים את הפתרונות. אז גם זה, גם זה. ומה שכתוב, טוב, עכשיו, אומר, אדמו"ר הזקן, יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. רגע, עצב הוא רק גרוע? זהו, אין לו שום דבר טוב. אולי עצב יש בו איזה משהו טוב קצת. ומה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, פירוש שיש איזה יתרון ומעלה מזה, יש מקור, שעצב הוא, יש בו צד חיובי, צד. הנה אדרבה, מלשון זה משמע, שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. אני גם חייב להגיד לכם שאדמור הזקן צריך להתמודד עם תפיסות רוחניות שהיו קיימות בזמנו ואולי גם קיימות עד היום, שככל שאדם הוא יותר רוחני, כך הוא פחות מחייך. יעקב זה רציני.
כבד ראש.
טוב, פה מכון מאיר, אנחנו פטורים מלדבר על כמה זה חשוב לחייך, שהרב ביגון פה כל היום מחייך לנו. זאת השם יהיה לו חזור מהר, יהיה בריא. אז כן, אבל יש את התפיסה כזאת שרוחניות הולכת עם איזה כבדות, עם איזה רצינות כזאת, ולא עם מאור פנים, חיוך, תראו את התמונות של הרבי, כמעט תמיד מחייך. וכל גדולי ישראל מחייך מאור פנים, חיוך כזה, קרבת לבב. אז עצב מצד עצמו הוא לא פוזיציה, הוא לא אירוע שאתה צריך לשאוף אליו, אלא מה? רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, והיינו, השמחה האמיתית בהשם אלוהיו, הבא אחר העצב האמיתי לעתים מזומנים על אבונותיו במר נפשו ולב נשבר, שעל ידי זה נשברת רוח הטומאה וסיטרה אחרא ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק רוח נשברה בלי נשבר, ואזי יקוים בו רשע דקרא תשמיעני ששון ושמחה תגן לעצמו דיקית וכולי, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה, זה הכל תהילים נון א', וזהו טעם הפשוט לתיקון האריזה לומר מזמור זה תהילים נון א', אחר תיקון חצות קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם הבא אחר העצב, שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושך דווקא. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך אין שם ודי לחכימה. ומקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לעבוד את השם אלוהיך בשמחה, ונודע לכל פירוש הארי ז"ל על הפסוק הזה, פירוש הארי ידוע לכם, שכל הכללות שמופיעות בפרשת כי תבוא מגיעות בגלל שאדם עבד את השם יתברך לא בשמחה. אבל מה הוא בכל אופן מסביר פה? אז זה הסבר חשוב ביותר, רבותיי. לפעמים אדם מסתכל ואומר, אבל מה? אני רחוק. מסתכל על מצבו באופן, בצורה נכוחה. הוא אומר, מה יהיה? אני, מה יהיה איתי? מה יהיה? עד מתי? ומתגנבת לו. הוא קורא לזה כאן עצב, ואני חושב שרבי נחמן יותר מדייק שזה לב נשבר. אתם מכירים את השיר הידוע, לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד. יש לב נשבר ויש עצבות. עצבות זה ייאוש, זה חולשה, זה מפיל. לב נשבר זה מודעות לפער שמולידה איזשהו צער. אגב, לב נשבר יכול להגיע לא רק ממצב נמוך, אלא גם ממצב גבוה. כלומר, לפעמים גם אם משבחים אדם מאוד מאוד, יש לו לפנים לב נשבר, כי הוא אומר, וואו, איך מדברים עליי, ואני הרי יודע בדיוק מה אני, אז כל עוד לא דיברו לפחות, אז בסדר, אז הסתדרתי עם עצמי, אבל עכשיו שעוד משבחים אותי, אני עוד צריך לתחזק את הדמות הזאת, וואי, וואי, זה כאילו, בסדר, זה, אז נשבר, אם הוא איש אמת, אז ליבו נשבר בקרבו. יש איזה ספר של תלמיד חכם שהוציאו לפני כמה שנים, ומי שהוציא היה תורם, תורם, שהיה תלמיד שלו. והתורם התעקש לכתוב הקדמה לספר. הוא שם את הכסף. מה כתוב בהקדמה? כמה הוא למד מהרב, וכמה הרב מדהים, וכמה הרב עם מידות, וכמה הרב מלא ענווה, וכמה קיצור עמוד שלם, ככה שבחים על הרב. טוב, אז הרב, גם הרב כותב הקדמה. אז הרב אומר, קראתי בכל לב, את הדברים שכתב עליי התלמיד הנאמן, אהוב וכל זה, ואני מקבל על עצמי לעשות את כל המאמצים להיות ראוי לכל מה שהוא כתב. יפה, זו תגובה יפה, אני לא דוחה את זה, לא, אבל אני אומר, תדעו לכם, אני לא כזה, אני מקבל על עצמי, אם ככה חושבים עליי, אז אני צריך להתאמץ כדי להגיע לשם. בסדר גמור, אז... איזה? נכון? 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 אנחנו אוהבים דברים קשים. אז כשאדם, הוא אומר, אוקיי, למרות, נגיד תשובה. אומר אדם לעצמו, אני אתן לכם אולי דוגמה שמביאים אותה בספרים. הדבר הזה כן בעצמו מביא את זה, בסדר? נגיד ילד, מי שיש לו ילדים קטנים, או ברוך השם כבר נכדים, ילד קטן, שמת אותו לאכול, וזה, הוא כולו לכלך את עצמו, את הסביבה, כל הפנים שלו זה, וגם הטיטול שלו מלא, והוא כולו מלוכלך מכף רגל ועד ראש. נכון? אבל אמא זה אמא. אמא אוהבת את הילדים. אז אחרי שהוא הלך ולכלך את כל העולם וכל זה, אמא לוקחת אותו למקלחת, רוחצת אותו, הוא יוצא משם, מה שנקרא, תינוק של במבה. סורק, רחוץ וכל זה, נקי למיטה. כמה גדולה האהבה של אמא. כמה היא גדולה, אהבה של אימא לילד, שהיא אומרת, לא משנה מה אני איתך. אז דווקא כשאדם חושב על כל, נגיד, חושבים על כל העבירות, על כל הזה, אומרים, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, וכמה אם אדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוכל על כל עוונותיו באמת, דברים שדיברנו אותם בחודש אלול. אז דווקא מהלב נשבר הזה שהיה לפני כן, אתה מתמלא בשמחה שאני לא לבד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. בסדר? האירוע הזה של האור הניכר מתוך החושך, אנחנו לא צריכים לדבר על זה עכשיו במלחמה, אנחנו כולנו רואים את זה, נכון? אין האחדות ניכרת, אלא מתוך הפילוג שקדם לה. אין הערבות והאחווה שנמצאת בתוכנו ניכרת, אלא מתוך המלחמה שנכפתה עלינו. כלומר, אתה החושך שם לך פתאום את האור, ואתה אומר, וואו, איזה ערבות ואיזה אחווה. אז בסדר. אז אם כך, יש נקודה מסוימת של צער שהיא ראויה. למה היא ראויה? כי היא מגבירה את השמחה האמיתית. אני יהודי, אני בן של השם יתברך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי, נותן לי אפשרות לחזור בתשובה, נותן לי את הצדיקים. אני, בסדר, זה ה... טוב. אוקיי, אבל אנחנו יודעים שיש בעולם עוד כל מיני סוגים של עצב. עצב לדוגמה מענייני פרנסה. עכשיו, יש הרבה אנשים שהפרנסה שלהם רועדת. עצמאים, בין אם הם מגויסים, בין אם הם לא מגויסים, אבל יש פה במדינה ענף, אולי כדי להגיד עליו כמה מילים, שכל הזמן חוטף כפות. הוא לא מספיק להתאושש, בוף, חוטף כפות. עוד להתאושש, בוף, עוד. וזה מדריכי טיולים של חוץ לארץ. קורונה מחקה את זה. תחשבו, זה הרבה אנשים. ארץ ישראל, מדינת ישראל וארץ ישראל היא אתר תיירותי עולמי מאוד מבוקש. זה הולילנד וארץ הקודש. הם מגיעים פה מיליוני תיירים בשנה. זה אירוע, יש פה זה, יש פה פרנסה בדבר הזה. הגיעה הקורונה, מחקה. עד שתושבו הקורונה, מלחמה. בן אדם זה הפרנסה שלו, וזה הוא עובד. לאן הוא ילך עכשיו? מה יעשה? תחיל עכשיו למצוא את עצמו התחלה. בתם הלא נסתדרו, כי יש תיירות פנים, ברוך השם. מה תיירות פנים? המפונים. מה יעשה בתם הלא בצפון? אבל עוד רכתי. אז יש כל מיני אנשים, יש להם דאגות פרנסה כאלה ואחרות. יש כאלה, תמיד יש להם פרנסה.
מה זה ביטחון
למה? אתה מכיר את הבדיחה, היה אחד ששם אותו בתחנה מרכזית תל אביב, שיצא כל היום משיח. אז דבר משהו, תגיד, כמה אתה מקבל לשעה? הוא אומר לו, 10 שקלים, אלא, אני אומר, תראה, סכום נמוך לשעה, אבל עבודה מובטחת לכל החיים. מבטא את הייאוש מביאת משיח, חלילה, כן. מה אתה אומר? אבל התחלת, אמרת משהו. נכון, אז הנה בוא נראה מה אומר. הנה עצה יוצא לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה, ממי לדעלמה, ואפילו בא נחי ומזוני, הילדים, מה עם הילדים, פרנסה ורפואה, בריאות, מודע לעשות לכל מאמר חז"ל כשם שמברך על הטובה וכו', פרשו בגמרא לקיבול בשמחה, כמו שמחת הטובה הנגלית והנראית, כי גם זו לטובה. רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר, כי מעלמא דאיתקסיא שלמעלה מעלמא דאיתגליא, שהוא שם ו' ה', משם הוויה ברוך הוא, ועלמא דאיתקסיא הוא י' ה'. וזה שכתוב, אשר הגבר אשר תיאסרנו יא. או, זה עיקרון חשוב מאוד מאוד מאוד, שגם עליו צריך טיפה להרחיב. אין רע יורד מן השמיים. זה העיקרון. אין רע יורד מן השמיים, זה אומר שאם בא לי דבר טוב, זה ודאי מהשמיים. ואם בא לי דבר רע, חלילה, אז הרע הזה הוא בעצם טוב מכוסה. או אם תרצו לקרוא לזה טוב לטווח ארוך. זה לא עכשיו טוב, זה יהיה טוב. וזה הסוד של הצדיק הזה, נחום איש גמזו, שהיה רבו של מי? רבי עקיבא. נחום איש גמזו, גמרא במסכת ברכות, לרבי עקיבא, אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה. נחום איש גמזו, הוא לא היה אומר גם זה טוב, אלא גם זו לטובה. טובה זה לא טוב, ולטובה זה לא טובה. טוב זה עכשיו. עכשיו זה קורה, עכשיו זה טוב ולא רע. לטובה זה אומר שבעתיד, הלאה, הדבר הזה יתברר לטובה. כלומר, לזה לשון עתיד, בסוף זה יהיה, יצטרף לטובה. ניתן לזה כמה דוגמאות כדי שנבין את זה, אבל זה הכל נופל על הכלל שאין רע, אין רע יורד מן השמיים. מן השמיים יורד רק טוב. ומה שנראה לך עכשיו רע, יכול בהמשך להתברר לך כטובה, כברכה, הוא מדבר פה על י"ק וו"ק, כן, י"ד זה העולם העלמא דאיטקסיא, וו"ק זה עולם הגילוי. בואו ניתן לזה כמה דוגמאות, בסדר? אתן לכם דוגמה כלכלית שפעם קצת חקרתי אותה. לטובה, כן? בשנת 1987 נדמה לי, או 88 זה היה, התקבלה החלטה, נדמה לי זה על חודו של קול, בממשלה לסגור את פרויקט הלוי. ישראל עשתה מטוס קרב, יצרה מטוס קרב לוי, היה מטוס טוב מסוגו בעולם אז, ואמריקאים מאוד לחצו שנסגור את הפרויקט הזה, על חודו של קול זה מסגר. 5,000 מהנדסים פוטרו בתעשייה האווירית. בזמן נתון זה היה נראה רע. לא הייתה ברירה, כי האמריקאים לחצו, ואתה לא, אתה צריך אותם, אבל... התברר מהר מאוד, בתוך פרק זמן של 3 שנים זה קרה. בשנת 90 התחילה מה שקוראים היום ההייטק. התחיל. פה בארץ היו 5,000 מהנדסים רעבים שחיפשו מה לעשות. במקביל התחילה העלייה הרוסית, עלייה מרוסיה, לא עלייה הרוסית, עליית היהודים מרוסיה, שהביאה לכאן המון המון אנשים בעלי השכלה טכנולוגית. ככה יוצא שכשהתחילה מהפכת הטכנולוגיה, ישראל הייתה בעמדת פתיחה הכי מעולה, עם המון כוח עבודה שמחפש מה לעשות, עם 5,000 מהנדסים שמחפשים מה לעשות. חברת הסטארט-אפ הראשונה בישראל נפתחה על ידי הפרויקטור הראשי של הלוי. הוא אחרי זה הלך, פתח את חברת הסטארט-אפ הראשונה. עכשיו, מה זה יצר? זה יצר את העובדה שישראל עזבה את התחום של מטוסי קרב, שהוא תחום רווי. ארצות הברית מפתחת מטוסים, יש את הרפאל הצרפתי, יש את ההרייר הבריטי, יש מיגים, סוחויים, תחום רווי. וגם שכה, אתה קונה מטוס מאמריקה, מה שתקרא מוכן, תלביש עליו את המערכות שלך, ועברה לתחום שהרבה פחות עוסקים בו, שזה כל תחום הטילאות. החץ אחד, חץ שתיים, חץ שלוש, שרבית קסמים, כיפת ברזל, כל הדברים האלו. אותם מהנדסים בסוף חזרו למערכת, אבל אמרו, אוקיי, מטוס חסום, בוא נלך למקום הזה. פתאום התברר שבכלל העולם שייך לטילים ולא לזה. אחר כך אמרו, אוקיי, מטוסי קרב אנחנו לא יכולים, בוא נלך למה? לקטממים, קטבמים, כל הדברים האלו. גם בזה ישראל היא חלוצה. אנחנו רואים היום במלחמה איזה, אתה יכול להרים כלי לאוויר ל-48 שעות. הוא לא עייף ולא יגע, והטייס לא נרדם והכל זה, והוא שם. והוא שקט ולא שומעים אותו, וכשמצא איזה אחד ממנהרה, הוא חוטף טיל בראש. זיקים, כן? וכן על זה הדרך, אז פתאום התברר שלטווח הארוך זה היה, מה זה לטובה, ואז בסוף מה התברר? שבמקום שאנחנו, בוא נגיד ככה, אם היינו מייצרים מטוס לוי, החלק מהעניין היה גם למכור אותו לעוד מדינות, למי תמכור אותו בדיוק? ארצות הברית תיתן לך למכור לו איזה מישהו? כל אחד שאתה מוכר, זה על חשבונה. מה אמרת? זה נמכר לסינים, הסינים המציאו מטוס שהוא בעצם העתקה של הלוי, אבל המנוע הוא אמריקאי, פרטנר ויטני ועוד. לא מזמן ישראל חתמה על הסכם $1.5 מיליארד נדמה לי שמכירת מערכת חץ לגרמניה. לאמריקאים אין מה להציע, אין להם את היכולת הזאת, רק לנו. אז זה נקרא לטובה. בזמן נתון זה נראה לך דבר, טווח ארוך. כלומר, דבר שמגיע לאדם והוא נראה לא טוב, זה בעצם טוב לטווח ארוך. אז אדם מתבונן, עכשיו, אתה אומר, אדם מגיד, איך אני יודע? תסתכל רגע על ההיסטוריה האישית שלך. לא רק על אחרים, על ההיסטוריה האישית שלך. ותראה כמה דברים חשבת בזמן נתון שהם היו דברים רעים, והתברר לך במשך לא הרבה זמן, שנה, שנתיים, שלוש, שהם היו אחד הדברים הכי טובים שקרו לך. אדם מסוים פיתרו אותו במקום העבודה, סוף התברר, וואלה, זה כבר לא היה טוב לי, ואני מעצמי לא הייתי עוזב, ועשו לי טובה והעיפו אותי. הגעתי למקום אחר הרבה יותר טוב, הכל בסדר. בדיוק. כל בעיטה זה למעלה. אני השם, בעיטה אחי שם. אז בואו נקרא את המילים האלה עוד פעם. והנה עצה הייעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילה דאלמה, ואפילו בן חי ומזוני, מודעת זאת לכל מאמר חזל, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע. מה חזל מתכוונים במאמרה הזאת? להיות מזוכיסט? להגיד, טוב, ברוך השם שהגיע הרע. לא, תברך על הרע, כי בתוך הרע נמצאת ברכה, רק אתה עוד לא רואה אותה, זה הכל. אתה תכף תראה אותה, תחכה עוד קצת, אתה תראה, היא תגיע. לטובתי נשברה רגל פרתי, נכון? זה לטובתי. מה, להפסדת את האוטובוס. הפסדתי את האוטובוס, מה? היי, החביב, התחכה רגע, נשמה. תראה, באוטובוס הבא, אתה פוגש איזה חבר שבזמן, פגשת, מדבר איתו, שיחה קרובה, אמרו, ברוך השם, איך הייתי פוגש אותך אם לא הייתי... אם לא הייתי... אז אומר אדמור הזקן, ונראה כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית, ונראית עיני בשר, כי מעלמא דאיתקסיא, שמעלמא, שלמעלה מעלמא דאיתגליא, זה יותר כמו יעקב. רבותיי, כשיעקב קם בבוקר והנה לאה, מה הוא עשה? מה מבחינתו קרה לו? משהו רע. בסוף ימיו, נשאלתי יעקב, נו, מה אתה אומר? מה קרה לכם? לוי, יהודה, יששכר, זבולון, מרכז המשפחה עמד מהאישה הזאת. זה לב עם ישראל. איזה ברכה, הקדוש ברוך הוא הביא לי. אני מעצמי לא רציתי. אם הייתי שומע רק בקולי, היה לי רק שני ילדים, יוסף ובנימין, ואישה מתה. עכשיו, הוא חושב, זה משפחה, זה. בסדר? לכן אמרו חז"ל, כי השמיכים בייסורים, נקרא פה עד הנקודתיים, עליהם הכתוב אומר, ואהבה כתב שם לגבורתו, כי השמחה היא מאהבתו, קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. כדכתיב, כי טוב חסדך מחיים, וקרבת השם היא ביתר סט ומעלה, לאין קץ בעלמא דאיתקסיא, כי שם חביון עוזו, ויושב בסתר עליון. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד, לבוא, שיציאת חמה מן הרתיקה, שהיא מכוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה, דהיינו שאז יתגלה עלמא דאיתקסיא, ויזרח ויעיר בגילוי רע ועצום, לכל החוסים בו בעולם הזה, ומסתופים בצילו צל החוכמה, שהוא בחינת צל ולא רע וטובה, ונראית ודי לחכימה. אנחנו בדי לחכימה הזה, נרחיב בשבוע הבא בעזרת השם, בסדר? יש פה כמה דברים שעוד צריך להבין, מה הכוונה של העתיד לבוא יאיר, יהיה לא רק, לא יהיה יוד, לא יהיה, אלמא דאיתקסיא יאיר באלמא דאיתגליא. אם יוד קי, יוד היי, זה אלמא דאיתקסיא, ווו היי, זה אלמא דאיתגליא, אז בעצם שם השם מייצג פער. נכון? יש יוד היי, אבל זה לא בא לידי ביטוי במציאות. במציאות זה ווו היי, במציאות זה מצומצם. מה אומרים בעלינו לשבח? ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, לעתיד לבוא יהיה יוד היי יוד היי, לא יהיה יוד היי וו היי, אלא יהיה הכל יהיה, ונדבר על המשמעות הזה בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום ומבורך.